אחד מהדברים המיוחדים של סדר של פסח השנה הזאת, שהוא שונה משאר השנים, הוא זה שהשנה הסדר של פסח הוא במוצאי שבת. מה זאת אומרת למעשה? כמה פרטים. נתחיל עם פרט אחד מהם. שהשנה, כשאומרים את הברכה אשר הגיעה לנו, שהיא הברכה שאומרים על הכוס השני של הארבע כוסות, בדרך כלל בכל השנים אומרים ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. אבל השנה הזאת אנחנו אומרים ונאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים. מהו ההפרש? מהו טעם החילוק הזה? כי מה שאנחנו אומרים כל השנים ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, זאת אומרת, כי במה שבית המקדש היה קיים, היו מקריבים בערב פסח לכל משפחה שני קורבנות. קורבן אחד, קורבן פסח, שאת זה יקריבו אחרי הצהריים, וקורבן אחד הוא קורבן שלמי חגיגה, שאת זה היו מקריבים לפני חצות. את שני הקורבנות הייתה כל חבורה אוכלת בלילה בליל הסדר. מהו החילוק בין שני הקורבנות האלה? את קורבן פסח הרי היה צריך לאכול צמי, צמוי. אבל את הקורבן של חגיגה, את זה היה אפשר לאכול גם מבושל או בכל צורה שרוצים. איך היו אוכלים את זה? בתחילה היו אוכלים את הקורבן חגיגה, כדי שלא יהיו רעיבים. בסוף הסעודה, כפי שאנחנו אוכלים את האפיקומן, אז אכלו כל אחד, לפחות כזית, של קורבן פסח צלוי. זה היה בכל השנים בדרך כלל. השנה חל הסדר במוצאי שבת. בשבת אי אפשר להקריב קורבן חגיגה. זה קורבן שלמים שאסור להקריב אותו בשבת. רק את הקורבן פסח מותר להקריב בשבת, כיוון שהתורה ציוותה שצריך להקריב אותו בערב פסח בכל שנה, בין אם הוא בחול, בין אם הוא בשבת. אבל את קורבן שלמים אי אפשר להקריב בשבת. זה לא דוחה שבת. גם אי אפשר להקריב אותו ביום לפני שבת, ביום שישי, כדי לאוכלו בליל הסדר. למה? כי את הקורבן שלמים אנחנו אומרים כל יום בתפילה בבוקר, שהוא נאכל לשני ימים ולילה אחד. פירושו, אם מקריבים אותו היום בצהריים, אז מותר לאכול אותו היום ומחר כל היום, והלילה שבאמצע, זאת אומרת, עד השקיעה מחר. כאן אם יקריבו אותו ביום שישי, יוכלו לאכול אותו ביום שישי, בליל שבת, ובשבת עד השקיעה. כאשר יושבים לעשות את הסדר, את הסדר שבמוצאי שבת, שבליל פסח, כבר אי אפשר לאכול את הקורבן שלמים. לכן אי אפשר לומר שאוכלים את הזבחים ואת הפסחים. בשנה רגילה אוכלים קודם את הזבחים, אחר כך את הפסחים. השנה אי אפשר, אין לנו בליל הסדר זבחים שפירושו קורבן שלמים. לכן אנחנו אומרים שנאכל שם מן הפסחים ומן הזבחים. מה פירוש מן הזבחים? מתי אנחנו אוכלים את זרחים, את קורבן שלמי חגיגה, את זה יקריבו למחרת ביום ראשון, בראשון של פסח. אז מותר להקריב ויוכלו אותו למחרת, לא בליל הסדר. לכן אומרים שנוכל לומר השנה מן הפסחים ומן הזרחים, בליל הסדר מן הפסחים ולמחרת מן הזרחים. אנחנו יודעים כולנו שבין ששת המינים שמניחים על גבי הקערה, שניים מהמינים הם הזרוע והביצה. הזרוע והביצה שאנחנו מניחים על הקערה הוא לזכר הקורבן פסח והקורבן שלמי חגיגה שהיו אוכלים בלי פסח. הקורבן חגיגה, הקורבן פסח הוא הזכר לו, הוא הזרוע שאנחנו אוכלים צלי, והקורבן חגיגה שאותו אוכלים בדרך כלל מבושל ולא צלוי, הזכר אליו היא הביצה שאנחנו מניחים על הקערה. שאלת אם כן השאלה, הרי השנה הזאת אין לנו קורבן חגיגה בליל פסח, לכן הרי אנחנו לא אומרים מן הזבחים ומן הפסחים. אז מדוע אם כן אנחנו מניחים על הקערה את שתי המינים האלה? והרב מסביר, כיוון שזה לא כל כך קובע, סוף כל סוף זה רק זכר, אז מזכירים את שני המינים בכל אופן, אף על פי שהשנה הזאת בבית המקדש לא היו אוכלים את הקורבן חגיגה, ואם כן לא היינו זקוקים לביצה שאנחנו מניחים על הקערה. יתירה מזו, מסביר הרבי, שאת שתי המינים האלה, את הזרוע הצלוי והביצה הנבושלת, היו אוכלים בסדר, היו מניחים בסדר על הקערה עוד בזמן שבית המקדש היה קיים. לאיזה צורך? הרי אז אמרנו לאל שהיו אוכלים את הקורבן פסח עצמו ואת החגיגה עצמה, אז למה צריך להניח את הביצה? אבל הרבי מסביר על פי הירושלמי שהיו הרבה יהודים שהיו בחוץ לארץ ולא היו מגיעים לבית המקדש, ואז הם היו צריכים שם להניח על הקערה גם את הזכר הזה לקורבן פסח שאוכלים בבית המקדש ובירושלים, והקורבן חגיגה שאוכלים בירושלים בלילה הזה. והרבי עוד מוסיף שכפי הנראה לא השתנה המין הזה. את הביצה הזאת שאנחנו אוכלים היום, גם אז הניחו על הקערה ביצה מבושלת. אלא יש חילוק בין מה שהיה אז למה שהוא כעת, שהיום אנחנו אוכלים את הביצה. את הביצה אנחנו אוכלים, למה? זכר לחורבן בית המקדש. הביצה היא עניין של אבילות. היא מזכירה לנו אבילות, ולכן כשאנחנו באמצע הסדר, אנחנו רוצים להיזכר על הגלות וחורבן הבית, אז אנחנו אוכלים את הביצה. כיוון שיש לנו כבר ביצה על הקערה, אנחנו אוכלים את הביצה הזאת. אבל מובן שאכילת הביצה היא לא רק לזה שיש לו את הקערה. כל אחד אוכל קצת ביצה, בין אם זה מהקערה או שזה מהמקום מהפרישדר, או מוציאים עוד ביצה, כיוון שהאכילה הזאת היא זכר לחורבן בית המקדש. אבל עצם הביצה שהניחו על הקערה, זה כבר הניחו בזמן שבית המקדש קיים. אז זה לא היה זכר לחורבן, בית המקדש היה עדיין קיים, אבל אכלו את הביצה כיוון שהביצה היא בלשון הרמית באה, והוא רצון הקדוש ברוך הוא לגאול אותנו בזרוע נטויה. ככה מסביר הרב שאת הביצה הזאת המין הזה לא השתנה מאז ועד היום. אמנם, ליד הביצה, את הביצה מניחים בצד שמאל למעלה בקערה, ואת הזרוע מצד ימין למעלה בקערה. אבל הזרוע היא ודאי השתנתה. לא רק מכפי שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, אלא שאנחנו נוהגים בזרוע הזאת היום לא כפי שנהגו לפני מאות שנים. מהו ההפש? זרוע. מה פירוש זרוע? זרוע פירוש החלק של היד, של התלה, של הכבש. כך כתוב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך של הגור הזה כן. שנוהגים להניח על הקערה זרוע צלוי של תלה. אנחנו לא מניחים חלק של תלה, אנחנו לא מניחים זרוע, אנחנו מניחים צוואר, לא של תלה, של תרנגולת. בזמן אדמו"ר הזקן, בשעה שהוא כתב את השולחן ערוך, הוא כתב שנוהגים להניח זרוע של תלה צלוי. מה השתנה? השתנה, יש לנו הלכה שאנחנו משתדלים לא לאכול משהו שהוא דומה לקורבן. יש הלכה בשולחן ערוך שאסור את הבשר שמכינים בשביל הלילה הזה, אסור לצלות אותו כולו כמו שצלו את הקורבן פסח בזמן בית המקדש. אפילו אם צולים קצת, או שאפילו מבשלים קצת, אסור לומר שזה בשר לפסח, כיוון שזה יכול להתפרש בשר לקורבן פסח. ולכן, אז אף על פי שהמנהג בזמן שולחן ערוך היה להניח על הקערה זרוע, חלק של הרגל הקדמית הימנית, צויה, אבל לא אכלו אותה, כיוון שזה יכול להתפרש כאילו שזה אנחנו אוכלים כעת קורבן. לכן, אחר כך התחילו להחמיר עוד יותר ולהניח משהו שהוא לא שייך להיות מזה קורבן, חלק מתרנגולת, לא מתלה. להניח זרוע מתרנגולת אין לה יד קדמי, אז לקחת הזרוע של הרגל או לקחת חלק מהכנף. אבל פה ופה יש בשר, החליטו לקחת צוואר שאין שם מדי הרבה בשר. אם זה לא מספיק, אז אפילו את הצוואר הזה נוהגים בחב"ד להוריד קצת מהבשר שעליו, שיהיה מה שפחות בשר. כך השתלשל המנהג, שבמקום שהיו נוהגים להניח על הקערה זרוע, חלק של הרגל הקדמית של התלה צלוי, איך מניחים במקום זה צוואר של תרנגולת צלויה, מורידים את הבשר. כן, אסור לאכול את הבשר הזה, כך נוהגים, אבל יש מקרה שצריך לאכול אותו. מהו המקרה הזה? את הצלי הזה בדרך כלל צולים בערב פסח, לא בפסח. השנה צריך לצלות אותו ביום שישי. ומה קורה אם שוכחים? לא, אם שוכחים צריך לצלות אותו בליל פסח לפני הסדר. אבל יש פה בעיה. ודאי שמותר לצלות בליל פסח, בחג מותר לצלות כל מה שהוא אוכל נפש, שהוא עשוי בשביל האדם שיוכל אותו, אבל פה את הזרוע אנחנו הרי לא אוכלים. אז אי אפשר לצלות אותו. אבל אם אין זרוע, אז מה לעשות? אז יש עיצה בשולחן ערוך. לצלות תובליל פסח ולאכול אותו. מתי לאכול אותו? בסדר? לא, אסור. הרי אמרנו שזה דומה לקורבן ואסור לאכול כלי בליל סדר. אז יאכלו אותו למחרת בצהריים. למה בצהריים אפשר לאכול אותו בערב? בליל הסדר השני? לא, אסור. אסור לצלות מליל מיום טוב ראשון ליום טוב שני. צריך, מותר לצלות רק כשהוא לצורך אכילה באותו יום. בלילה אסור, אז יאכלו אותו בצהריים בסעודה. זה מקרה אחד יחיד במינו שהתירו שאין ברירה, התירו לו לצלות את זה בלילה ולאכול אותו בצהריים. חוץ מזה, שואלים אותו ביום שישי צריך לצלות אותו, או בדרך כלל כל שנה בערב פסח, ובלילה מורידים את הבשר ולא אוכלים אותו, ואחרי שני הסדרים זורקים אותו. זהו בנוגע לשני המינים האלה של הביצה והזרוע. אמנם גם שאר המינים שעל הסד, שעל הקערה, לאו דווקא שמה שאנחנו אוכלים היום אכלו לפני הרבה דורות. שינו. בוא ניקח את הקרפס. כולם יודעים שהקרפס, למה בחרו קרפס? יש בזה רמזים, סמך פרח. אבל מהו הפירוש של קרפס? זה סוג ירקות. איזה סוג ירקות הוא? הוא כתוב בשולחן ערוך שבלשון אשכנז הוא נקרא אפח. מה זה אפח? איך זה נקרא היום? היום זה נקרא פטרוזילה. מאכל די ידוע, ואותו היו לוקחים לסדר עד לפני כמה מאות שנים. ולכן קראו לו קרפס. אחר כך השתנה. מה פתאום השתנה? אנחנו לוקחים היום בצל. למה בצל? אז הרבי מציין למוגן אברון שהוא דן בנושא, ושם במוגן אברון הוא אומר שהרי אנחנו משתדלים שהירקות יהיו כאלה שאנחנו אומרים עליהם ברכה בורי פרי האדמה. למה? למה דווקא כאלה ירקות שצריך לומר בורי פרי האדמה? מה אכפת לי אם אני אקח כאלה ירקות שמצדעי זה סיבה שתהיה אומרים עליה שהכל נהיה בדברו? כיוון שאנחנו יש לנו ספק איזה אם לומר ברכה למרור בורא פרי האדמה, וכדי לצאת מהספק הזה תקנו שבשעה שאוכלים את הקרפס לפני שנוטלים ידיים, לפני ההגדה, התכוונו שבורא פרי האדמה הזה הולך גם על המרור. לכן הצריכו לקחת קרפס כזה שאומרים עליו בורא פרי האדמה. שואל המוגן אברון, הרי יש ספרה של הפטרוזילה, יאמרו שהוא הקרפס, יאמרו עליו שהכל ולא בורא פרי האדמה. למה? כיוון שהכלל הוא בהלכה, שכל סוג ירקות שאוכלים אותו כפי שהוא חי, לא מבושל, אומרים עליו בורא פרי האדמה. אם הוא עשוי בעיקר בשביל לאכול מבושל, ואנחנו אוכלים אותו לא מבושל גם כן, אבל זה לא עיקר אכילתו, כי עיקר אכילתו זה דווקא כשהוא מבושל, אז כשהוא לא מבושל אומרים עליו שהכל נהיה בדברו. שואל את זה המוגן אברון, לפי זה לא נוכל לומר על הקרפס בורא פרי האדמה. מזה יצא שהתחילו לשנות את המנהג. אולי גם בגלל שברוסיה ופולניה, שהמקומות הקרים, שם לא היה מצוי כל כך הפטרוזילה. והחליטו לקחת סוג אחר, שהוא הבצל. נכון שהוא בדרך כלל אוכלים אותו עם לחם, כאן אוכלים אותו בלי לחם, אבל גם בלי לחם אפשר לאכול אותו אם הוא לא מדי מר, ולכן אומרים עליו בורס האדמה. טוב, אבל זה קצת מר. אז היו כאלה שהתחילו לאכול את זה במקום בצר, אמרו בורס האדמה על תפוח אדמה מבושל. שם ודאי אומרים בורס האדמה. אבל מכאן הסיבות מעדיפים לומר את זה על הבצל. וככה נהוג. אז הבצל שאנחנו אוכלים, זהו לא הקרפס, קרפס הוא בין מסוים, שיפסיקו לאכול אותו והחליפו אותו לאכול בצל. כשאוכלים את הבצל, מברכים בורא פרי האדמה, מתכוונים על הבצל וגם על המרור שיאכלו אחר כך. מתי אוכלים את הברכה? אחרי שטובלים. למה אחרי שטובלים? למה לא לפני שטובלים? הרי תמיד אנחנו אוכלים לחם, אז אנחנו אומרים קודם את הברכה, ואחר כך חותכים את החלה, ואחר כך טובלים אותו במלח, ואחר כך אוכלים. אז למה פה מאחרים את הברכה? מסביר הרבי, כי תמיד יש דין שצריך לומר את הברכה על דבר שלם לפני שחותכים אותו. לכן אומרים את הברכה ברכה, מוציא לכם מנהגת על החלה בשבת לפני שחותכים אותה. ואחרי שחותכים, פרוסה, טובלים אותה במלח ואחר כך אוכלים. מה שאין גם פה כשרוצים לאכול את הבצל מיד אחרי שטובלים אותו במים, במים, מי מלח, למה לומר את הברכה לפני התבילה? אומרים את זה אחרי התבילה. כך הרבי מסביר. אבל זה עדיין דורש הסבר. מה הבעיה? כי הרבי היה מניח על הקערה בצל שלם לא חתוך. ואחר כך היה חותך את הבצל, טובל את זה במי מלח, אומר ברכה ואוכל. שאלת השאלה, אם הוא היה לו ביד בצל שלם, היה יכול לומר את הברכה על הבצל השלם, כמו שאנחנו אומרים את הברכה על החלה השלמה, ואחר כך לחתוך ואחר כך לטבול. אבל למעשה אנחנו נוהגים שאומרים את הברכה אחרי התפילה במי מלח, ומתכוונים עם בורא פרי האדמה לצאת ידי ברכה גם על המאור שאוכלים אחר כך. גם בחרוסת יש שינוי מכיוון שנהגו בתחילה לפי שנהגים היום. בחרוסת יש כמה מינים. יש שם, כפי שאנחנו נוהגים, תפוח עץ, אגס ואגוזים. אבל המנהג המקורי היה להוסיף עוד שני מינים שהוא קידה וקינמון. הם כאלה תבלינים, ואחרי שקודשים אותם ומעבבים אותם, אז אחר כך מניחים אותם ביין ותבלים בו את המרור. כותב הרבי באגדה שאנחנו לא נוהגים לקחת קידה וקינמון. למה? כי הם כאלה גרעינים, ובדרך כלל בגרעינים, בזמנים ההם, היה לפעמים בשדה, בגינה, הכל גודל ביחד, אז יכול להיות שיתערבו בתוך הגרעינים האלה גם גרעינים של חיטה, שעורה, וזה יהיה חמץ. לכן לא נוהגים לאכול כל מיני גרעינים. נכון, הקששות האלה היו פעם יותר מהיום, אבל כיוון שגזרו להם, אז לא אוכלים אותם עד היום ולא מכניסים אותם לחרוסת. טוב, יש הרבה דברים שפעם עשו מחשש, והיום יש כאלה שמעדרים ויש כאלה שלא כל כך מעדרים. הנה, גם הסוכר נכתוב בשולחן ערוך שאסור, כמו אותה סיבה, כי לפעמים יכול להתערב שם איזה חיטים. היום זה לא כל כך מצליח, רצו להתיר את זה, יש סיפור עם הרבי נשמזיין שפתחו ואמרו לו, הבטיחו לו שבדקו את זה, ואחר כך כן מצליח חיטה. היום זה לא כל כך מצוי שבתוך הסוכר ימצאו חיטה. אבל כיוון שזה נסר, אז יש כאלה שעושים את זה, שלא לא אוכלים את זה עד היום, ויש כאלה שלא מלכים. כך גם כדה וכנמון. אבל כאן כבר נעשה מנהג שבחרוסת שלנו לא מכניסים את הכדה וכנמון. רק שקדי, רק אגוזים, תפוחי עץ, זה אגסים. יש כאלה שמיד אחרי שמכינים אותם לפני, לפני החג ולפני השבת השנה, אז מיד מערבים בזה יין שהוא זכר לדם או לחריפות, ומיד זה כבר מוכן לטבול בו. אבל יש פה חידוש גדול שהרבי מסביר בהגדה, שהוא אומר שבמקום לשים מיד את החרוסת ביין עוד לפני החג, מכניסים את זה בעת הסדר. כשמניחים את החרוסת על הקערה, היא עדיין בלי יין. הרבי עושה קידוש, כל אחד עושה קידוש. בשביל קידוש יש כוס של יין ויש תחתית. אחרי ששותים את היין מהכוס, עדיין נשאר קצת יין בתחתית, כיוון שכשמילאו את הכוס, אז מילאו אותו שיהיה מלא וקדוש, ונשאר קצת יין גם בתחתית. אז בשעה שהרבי צריך לטבול את המרור בחרוסת, הוא היה בצילה מניח את החרוסת בתוך התחתית, שם יש יין, ולשם שם היה מועך את החרוסת בתוך היין, ושלשם היה טובל את המרור. ולא זו בלבד שהרבי אומר שככה אנחנו נוהגים, אלא שהרבי מסביר שכך כתוב בשולחן ערוך, ומציין לסעיפים בשולחן ערוך. מעיינים בשולחן ערוך, לא מפורש שם כך. שם מדובר שאם שכחו לעשות את החרוסת לפני החג, ועושים את זה בתוך החג, אז יש שם בעיה של מלאכת לוש, ולכן יותר טוב להניח את החרוסת בתוך היין, שזה שינוי, וטובלים את זה בתוך היין. אבל הרבי מפרש שגם בשאר השנים ככה עושים, וככה היה נוהג. אז כך סיימנו להסביר את המינים שישנם על הקערה, שאיך שהיו נוהגים, איזה מינים היו נוהגים לפני הרבה דורות, ואיך נוהגים בהם בזמננו זה. נעבור כעת לעוד נושא שקשור במיוחד השנה, בשונה משאר השנים, כיוון שהשנה הסדר הוא במוצאי שבת. והוא, כיוון שהסדר הוא במוצאי שבת, אז צריך לומר בקידוש גם הבדלה, כמו בכל מוצאי שבת שחל בחג. ואז הסדר של הברכות הוא יק נהז. בתחילה אומרים יין, בורא פרי הגפן, אחר כך קידוש, אחר כך מברכים בורא מאורי האש על הנר שעומד על השולחן, אחר כך אומרים הבדלה, ורק בסוף אומרים שהחיינו שזה זמן. בדרך כלל, כשהבעל עושה קידוש בשבת ובחג, נשים, האישה והבנים והבנות הקטנים, הם שומעים את הקידוש, עונים אמן, שותים קצת יין מהכוס או מכוס שמוזגים להם, וזהו, הם לא עושים קידוש לבד. אמנם בפסח יש הרבה שנוהגים שגם הנשים וגם הילדים אומרים את כל הקידוש לבד. למה? כיוון שבפסח, בליל פסח, הרי כל אחד ואחת צריכים לשתות 4 כוסות. לא מספיק בזה ששותים קצת מהכוס של בעל הבית. כיוון שכל אחד צריך לשתות כוס, ועל כל כוס יש ברכה, על הכוס הראשון אומרים את הקידוש, אז גם הם אומרים את הקידוש, בשונה מכל השנה. אומנם יש כאלה שנוהגים שגם בפסח האישה שומעת את הקידוש מהבעל. אבל היא לא יכולה להסתפק במה שהוא שותה, אז יש לה כוס של יין אצלה, היא שומעת את כל הקידוש, עונה אמן ושותה את הכוס. יש כאלה ויש כאלה, יש מעלות בכל אחד. ויש גם זהירויות שצריך בין בצד הזה ובין בצד הזה. הקידוש שלהם הוא לא לגמרי שווה לקידוש של הבעל. בפרט השנה הזאת שאנחנו אומרים בקידוש גם הבדלה. בדרך כלל הבדלה הנשים יותר מדייקות שהם רק ישמעו מהבעל ולא יעשו בעצמם הבדלה. רק באין ברירה, אז אין להם ברירה ועושים לבד. גם אז הם יכולים לעשות לבד רק לעצמם ולא להוציא את בני הבית. למה? כי יש מחלוקת אם נשים חייבות בהבדלה, או שזה מצוות עשה שהזמן גרמה והן פתורות, ולכן הן לא יכולות להוציא את הבעל או את הבנים. רק באין ברירה הן מוצאות את זה לעצמן. אז לכן גם בליל הסדר הן יכולות, הן רגילות לא לעשות הבדלה בעצמן, אז הן ירצו לצאת מידי חובת ההבדלה והקידוש מהבעל. הם רק יענו אמן, ואחר כך, אחרי שהבעל יגמור, יסיים את כל הקידוש וההבדלה, יקנה אז, אז הם ישתו את היין, כוס יין שמוכן אצלם. שאר הכוסות שומרים על ההגדה ועל ברכת המזון ועל ההלל שבסוף, זה הם יכולות, זה הם אומרות לבד בעצמן, גם כיוון שהם אומרות את כל ההגדה. אבל את הכוס הראשון, שהוא הקידוש וההבדלה, הן לא רגילות לומר, יוצאות ידי חובה מהבעל, ומיד שהבעל מסיים את הקידוש וההבדלה, הן שותות את הכוס שלהם. יש כאלה נוהגות כך. אבל צריך להיזהר דבר אחד. אחד מהברכות הוא שהחיינו. הנשים לא צריכות לומר שהחיינו. למה? הם כבר אמרו שהחיינו על החג בשעה שהדליקו את נרות שבת. אז לכן בקידוש הן לא צריכות לומר כדי שהחיינו. לכן כשהן שומעות מהבעל את הקידוש, כשהבעל אומר את הברכה של שהחיינו, הן לא צריכות לענות אמן, כיוון שהן לא צריכות לומר את הברכה. נו, אז לא צריכות, אז מה קורה אם כבר עונים אמן, שומעים ברכה, אז מין אמן? לא, יש פה בעיה. פה הם שמעו את הברכה הראשונה שהייתה בורא פרי הגפן, והן לא אומרות לבד את הבורא פרי הגפן. בין בורא פרי הגפן לבין מה שהן שותות, אסור להם להפסיק. האמן שהן, על הברכות שהן חייבות, הן יכולות לענות אמן, וזה לא הפסק, כיוון שזה חלק מהקידוש. אבל שהחיינו שהם כבר יצאו, הם כבר ברכו שהחיינו, האמן הזה הוא נחשב הפסק בין מה שהם שמעו את בורא פרי הגפן ובין מה שהן שותות. כמו שהם נזהרים שאז שלא עומדים בורא ברוך הוא ברוך שמו, כיוון שזה יהיה הפסק, אז הן צריכות לעלות רק את האמן של בורא פרי הגפן, רק את האמן של ההבדלה, רק את האמן של בורא מעורי האש, ורק את האמן של הקידוש. אבל אחר כך שהבעל אומר שהחיינו, הן לא עונות אמן. ומיד שהוא מסיים את הברכה, הן רק שתות את היין. טוב, אז הם, יש כאלה שירצו אם כן, לא לצאת ידי בורא פרי הגפן מהבעל. הם ישמעו קידוש מהבעל, ואחר כך יאמרו בורא פרי הגפן לעצמם. ואז לא יהיה להם בעיה של הפסק. אבל זו גם בעיה, זה לא פשוט. התקנה של חכמים הייתה שאת הבורא פרי הגפן אומרים בתחילת הקידוש. כל פעם שאומרים משהו על הכוס, בין אם זה קידוש, בין אם זה הבדלה, בין אם זה ברית, בין אם זה חופה, תמיד אומרים קודם את בורא פרי הגפן, ואחר כך את שאר הברכות, ואחר כך שותים. אז הן צריכות לשמוע מהבעל את הבורא פרי הגפן שהוא בתחילת הקידוש, ולא לומר לבד את בורא פרי הגפן אחרי הקידוש. ודרך מבן צריכות להיזהר, לא לומר באמצע אמן, שזה לא יהיה הפסק. כל זה לאילו ששומעות קידוש והבדלה מהבעל. אבל הרבה נשים, אולי רוב הנשים, שכיוון שאת כל האגדה ואת כל ברכת המזון ואת כל הכוסות הן אומרות לבד, אז הן גם אומרות את הקידוש בעצמן. ובדרך מילה השנה הזאת הן אומרות גם את ההבדלה בעצמן. ולפי הסדר שכתוב בסידור, יין, בורא פרי הגפן, קידוש, בורא מאורי האש, זה נר, הבדלה, זמן לא אומרים, שחיינו לא אומרות, אומרות את כל הקידוש חוץ מהברכה האחרונה, ומיד שותות את הקידוש, את כל היין. טוב, אז סיכמנו שאת הברכה של בורא פרי הגפן אומרים בתחילת הקידוש, בתחילת ההבדלה, ולא בסוף. ככה אמרנו שזה תמיד. ככה הוא בחופה, ככה הוא בברית, וככה הוא בקידוש, וככה הוא בהבדלה. יוצא מהכלל ברכה אחת שאנחנו אומרים את הברכה אחרי ולא לפני, והוא בברכת המזון. כשאוכלים במניין ומישהו מברך בזימון והוא מברך על הכוס, אז הוא מזמן, אומר ברכת המזון, אחרי שהוא מסיים את ברכת המזון על הכוס הוא אומר בורא פרי הגפן, הוא לא אומר בורא פרי הגפן לפני ברכת המזון. למה? יש בזה סימן שהנדלם בשולחן ערוך, שהוא מסביר את זה, כיוון שבברכת המזון אין לנו ברירה. למה אין לנו ברירה? אם הוא יברך בורא פרי הגפן לפני ברכת המזון, דהק הוא אמר ברכת המזון, זה כבר יפסיק את כל הברכות, והוא יצטרך לברך עוד פעם, כיוון שהוא כבר בירך ברכת המזון. מה שהוא בירך לפני ברכת המזון, לא מוסר לאחרי ברכת המזון. רק בקידוש והבדלה וברית וחופה, ששם זה לא סיום, שם זה חלק מהפרוצדורה, אומרים ברכת בורא פרי הגפן, רק אומרים את הברכה, אז זה לא הפסק. אבל בברכת המזון אין ברירה. כך גם כן ברכת המזון של פסח, של ליל סדר, שאנחנו מוזקים את הכוס השלישי לפני ברכת המזון, אוחזים את הכוס בעת ברכת המזון בשלושת הברכות הראשונות, אחרי שמסיימים את ברכת המזון אומרים בורא פרי הגפן ואז שותים. לכאורה היה צריך להיות ככה רק בברכת המזון בליל סדר, שאר הברכות היה צריך להיות כמו בקידוש. אבל רגע, בוא נראה מה קורה. כשאנחנו אומרים את הברכה של אשר גאה לנו, אנחנו גם כן לא אומרים את הבורא פרי הגפן לפני הברכה אשר גאה לנו, לא כמו בקידוש, כמו ברכת המזון. למה? אנחנו אומרים אשר גאלנו עד הסוף, אחר כך לוקחים, אומרים בורא פרי הגפן ושתים. רגע, לא רק בברכה השנייה, גם בסוף, בהלל. בסוף הסדר אומרים הלל, מסיימים חי העולמים, ואחר כך לוקחים את הכוס, אומרים בורא פרי הגפן ושתים. למה לא אומרים את בורא פרי הגפן לפני הברכה של הלל? למה זה כמו ברכת המזון? אבל באמת אנחנו רואים עוד פרט שהברכות האלה הן שונות משאר הברכות כשאנחנו מברכים על היין, קידוש או הבדלה או חופה או ברית. תמיד כשאומרים קידוש והבדלה וחופה וברית, אנחנו לוקחים את הכוס ביד, אומרים בורא פרי הגפן, אחר כך את הברכה השנייה, עוזים את הכוס, ואחר כך שותים. בואו נראה מה קורה פה. אומרים את ההלל, עם הברכה שבסוף, ולא עוזים את הכוס. אחרי שמסיימים את הברכה, אז לוקחים את הכוס ביד, ואז מברכים בורא פרי הגפן, ושותים. קודם מסיימים את ברוך אתה השם מעיקן מלך גדול מול על בתי פחות, כן ההודעות, הדור הנפלאות, בורא כאן שמות, ריבור כל המעשים, הבוחר בשיר הזדמדה, מלך יחיד חי העולמים. אחר כך לוקחים את הכוס, אומרים בורא פרי הגפן. למה לא אוכזים את הכוס בעת שאומרים את הברכה, כמו בקידוש והבדלה? רואים שפה זה לא בדיוק שהברכה היא על הכוס, הוא הברכה הוא עם הכוס. איך בברכה השנייה? שם כן עושים את הכוס. אז מהו ההפרש בין הברכה השנייה לרביעית? בברכה השנייה כתוב שם כשמתחילים להגיד את הברכה של אשר יעלנו, לוקחים מביאים את הכוס ומחזים אותו עד הסוף. אז מה החידוק בין הברכה השנייה לברכה השלישה הרביעית? רגע, גם בברכה השנייה זה לא הדבר פשוט. היו שם חילוקי מנהגים. בזמן של אדמו"ר הזקן, בשעה שהוא כתב את ההגדה, הוא ציווה להחזיק את הכוס כל הזמן, מלפיכך עד ההלל ועד הברכה. אחר כך כתוב שהרבי מהרש"ש, הוא לא החזיק את הכוס בכל הברכה, הוא רק הרים את הכוס בשעה שאמר בורא פרי הגפן. ואחר כך כתוב שלמרות שני המנהגים האלה, אנחנו נוהגים שאוחזים את הכוס, מקדים את הכוס לקטע של הפיכוך, מורידים אותו, ואחר כך לקחים אותו שוב לברכה של אשר גאלנו. בכל אופן כאן לא ברור, היו כמה מנהגים, המנהג שלנו שאנחנו לוקחים אותו שוב בעת הברכה של אשר גאלנו. אבל זה לא קובע מעצם ההלכה, שהרי הרבי מהרש"ש לא החזיק את הכוס בשעה שאמר את הברכה. הוא החזיק את, לקח את הכוס בשעה שאמר בורא פרי הגפן, כפי שאנחנו עושים בברכה הרביעית, שאנחנו לא עושים את הכוס בשעה שאומרים עד חי העולמים, ורק אחר כך אנחנו לוקחים את זה כוס. וככה גם כן עשה אדמו"ר המהרש"ש בברכה השנייה, שהוא אחרי שהוא סיים ברוך אתה השם גאון ישראל, אז הוא לקח את הכוס ואמר את הברכה. כאן אנחנו, זה לא כמו קידוש. תקנו חכמים שאחרי שאנחנו אומרים את החלק של ההלל והם מסיימים את הברכה של גאלנו, אנחנו שותים כוס. אבל ההלל הוא לא על הכוס, שהרי תמיד אנחנו אומרים הלל בבית הכנסת בלי כוס. אין תקנה לומר הלל על כוס. הברכה של השתבח עם חי העולמים אנחנו אומרים תמיד בבית הכנסת בלי כוס. אין תקנה שאומרים את זה על הכוס. התקנה היא שבליל פסח אנחנו, אחרי שאנחנו אומרים את הבגיעה לנו, אנחנו שותים כוס שני. אחרי שאנחנו אמרנו ישתבח עד חיי העולמים, אנחנו שותים כוס רביעי. אבל לא שהברכה הזאת היא עם הכוס, כמו שתמיד אנחנו אומרים את הברכות האלה בלי כוס. אם כן מובן הסיבה שאנחנו אומרים פה את פורי פרי הגפן אחרי שאנחנו מסיימים את הברכה ולא לפניה כמו בקידוש והבדלה, כי פה זה לא כמו בקידוש והבדלה שהברכה היא על הכוס. רק בכוס הראשון והכוס השלישי אנחנו אומרים את זה על הכוס, כפי שתמיד עושים, שבשעה שאומרים קידוש אומרים על הכוס, ובשעה שאומרים ברכת המזון אומרים את זה על הכוס. אבל שם יש סיבה אחרת שאומרים בורא פרי הגפן אחר כך, כפי שהזכרנו לעיל. כך אנחנו מסיימים את כל ארבעת הכוסות, והזכרנו רק שהכוס הראשון הוא השנה קצת אחרת מכל שנה, בזה שהשנה הוא כולל גם את ההבדלה וברכת בורא מאורי האש. וככה גם כן סיימנו שבברכה השנייה יש גם הפרש בין השנה הזאת לכל השנים, שכל השנים אנחנו אומרים מן הזבחים ומן הפסחים, אבל הלילה הזה שהוא מוצאי שבת אין לנו בבית המקדש קורבן של מי חגיגה, רק קורבן פסח שאותו אוכלים צלי הוא היחיד. למרות זאת אנחנו מניחים על הקערה את שני המינים, בין את הזרוע שהוא חלק של צוואר עוף צלוי, וגם את הביצה שאנחנו אחר כך אוכלים ומתחילים איתו את הסעודה. זה שני המינים האלה אנחנו מניחים על השולחן גם השנה, אבל ההפרט בין השנה הזאת לכל השנים, שהשנה הזאת אנחנו אומרים מן הפסחים ומן הזבחים, ונוכל שם בבית המקדש שאנחנו נזכה אליו מיד, ועל ידי זה בשנה הבאה אנחנו כבר נוכל בבית המקדש מן הזבחים ומן הפסחים.